אהלן, יש לי עזרת תוכן. אומנם הסרט קונסקין מיועד לסתם, לא לכל המשפחה, ממש לא, זה לגמרי, לגמרי מיועד לבגירים בלבד, אבל אנחנו נדבר גם על שירת הדרום וגם על קונסקינס, ונעסוק בנושאים מאוד מאוד קשים כמו גזענות קשה, נשתמש בביטויים גזעניים בוטים, אלימות וגם סקס וסקסיזם. אז קחו בחשבון.
My not, Brer Rabbit, better mend your ways. You's heading for trouble one of these days.
Warning, that rabbit has wasted your breath.
Don't worry about me. I can take care of myself.
ברוכים הבאים לחלק השני של הפרק שלנו על שירת הדרום. בחלק הזה אנחנו הולכים גם לדבר על הסרט קונסקין, סרט שערורייתי שמתכתב עם שירת הדרום.
האם הגענו לקטע עם הילדים השכנים?
עוד לא, אנחנו עכשיו באימא שמכריחה את הילד ללבוש את הרקמה שסבתא שלו בחרה לו.
זה באמת לא מוצלח במיוחד.
הוא קם למחרת בבוקר, טובי הילד השחור שהוא התחבר איתו, שקצת אמרו לו להיות לטובי לפקוח עין על בובי.
לא קצת,
אמרו לו חד משמעית.
חד משמעית עם איום. לא שהוא לא חופשי לא לעשות את זה אם הוא לא רוצה, אבל עם איום.
עם איום, כן.
אז הוא כאילו, הוא מביא לו צפרדע, וכאילו, אז אמא באה, והם מחביאים את הצפרדע, והוא רוטף אחרי הצפרדע, אז הוא מחביא אותה מתחת לכובע, ואז האמא באמת אומרת לו שהוא צריך ללבוש את החליפה הירוקה עם התחרה.
אפשר לדבר רגע על האמא הנוראית?
כן, היא בלתי נסבלת.
פשוט נוראית.
שעברנו מגזענות לשוביניזם, פשוט. כי בוא נגיד שהכוונות, לפחות, הכוונות של דיסני לגבי השחורים, היו כוונות שהוא חשב שהן טובות, בסדר, אוקיי. מה הכוונות שלו היו לגבי אנשים? מה האמירה שלו הייתה לגבי אנשים בסיפור הזה? כי היא
כן,
אימה.
אבל הסבתא כביכול
מהגילה. נכון, אבל הסבתא נהדרת כאילו, אז זה לא בדיוק.
כן. סתם האימא כאילו היא פקצה כדי לקדם עלילה. זה אין לזה שום סיבה, אתה לא מבין למה היא מתנהגת כל כך מגעיל. בשום שלה, אתה כאילו, את מוציאה את העצבים שלך על המערכת יחסים הקושרת שלך עם בעלך, על הילד שלך, על אנקל רימס, מה זה? אבל זה, it's unexplored.
לא ברור.
הילד השחור אבל חמוד בעיניי.
מאוד חמוד. השחורים הם שחקנים יותר טובים.
גם מורנה פאטון חמודה.
אתם יודעים איפה מצאו אותו? הוא לא שחקן. מצאו אותו כאילו הלכו, חיפשו מישהו שיוכל לשחק, כן? והוא הסתובב כאילו על מגרש משחקים ושיחק, ואמרו, וואלה, הוא יכול להיות נחמד.
כמו שהם אספו את הבימאים שלהם, ככה הם אספו גם את...
פה זה דווקא הצליח.
פה זה הצליח, כן.
כן, הוא חמוד לאללה. ואז באמת ג'וני הולך עם החליפה המביכה שלו והקולר, ונתקל... עובר על פני בית של ילדים עניים לבנים, כדי להראות...
זהו, זה אחד הניואנסים המעניינים
בסרט. כן,
שלהראות...
אני מניחה שזה חלק מהדברים... למה דיסני חשב שכל העולם...
זה אמיתי, אבל זה משהו נכון. זאת אומרת, דיברנו על זה קודם, כאילו, שהם באמת היו הרבה אנשים שאיבדו את כל רכושם בסוף המלחמה.
כן, אני לא בטוחה שזה הגיע לכזה עוני. לדעתי זה אנשים שמעולם לא היו עשירים, הם ספציפית. בוא נודה, זה לא שהם ישנים על חורבות טירה, והיא לא...
לא, מה שקורה, הם נאלצו לעזוב את המקומות שהם גרו בו, ולעבור לעבוד... במשפחות שהחזיקו פלנטיישן אחרים, כאילו, והם כאילו היו אמורים, לפי מה שקראתי, להיות מנהלי העבודה, כאילו.
זה קצת מה שקורה לסקארלט, בחלף עם הרוח, היא מאבדת את הכסף שלה.
באף שלב לא נראית כמו שאלה נראים פה.
לא.
אני חושבת שמבחינת דיסני...
רגע, באיזה סרט?
חלב מרוח.
חביב הקולנוע, חביב הפודקאסט.
שכאילו באמת אתה יכול, זה ברור לחלוטין שמבחינתו והעיקשות המטומטמת הזאת שלו, הוא אמר, הסיפורים הם סיפורים שחורים ואהובים. הדמויות הכי סימפתיות הם השחורים בסרט הזה. כאילו אני אעשה את אנקל רימס סופר 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 סימפתי.
והוא מעורר הזדהות. ואני אשג שיש גם עניים לבנים וגם עניים שחורים על המסך. זה יאזן את זה. זה בסדר, כאילו, זה פותר לי את כל הבעיות, אני מחוסה מבחינת מה אני בא לספר, מה הפרספקטיבה הכללית של הסרט הזה. הוא כאילו חושב שככה הוא מכסה את עצמו, I guess. הוא אשכרה האמין בזה, אני חושבת. שכאילו, the good outweighs הוא אפילו בטח לא חושב שזה רע, הוא אמר כאילו, זה לא רלוונטי, נעשה את זה לא רלוונטי, as if you could.
אני לא חושב גם שהוא חושב שזה רע.
אבל כאילו, אני באמת חושבת שהעניין של להראות לבנים עניים, מאזן את הרפרזנטציה של השחורים העניים.
כן, כולם סבלו מהמלחמה
כן,
הזאת.
כן, כולם סבלו מהמלחמה, אף אחד לא יצא נקי מזה, זה לא שאומר שאתה, אם אתה לבנת בהכרח עשיר, בהכרח יש לך עבדים, והם גם כאילו, באמת הילדים הרעים בסיפור הזה, זה באמת הלבנים, כאילו, האמא מעצבנת, האבא הנעלם, הילדים הבריונים.
גם מעניין שהאמא, לפחות בהתחלה, היא הרבה יותר סנובית כלפיהם מאשר כלפי אנקל ריימוס, כי יש לה זיכרונות מאנקל ריימוס, מדוד ריימוס, והיא ממש לא רוצה שהוא יסתובב איתה עם עם הילדה הזאת, בת העניים הזאת.
אבל הסבתא ישר אומרת שיעשה מה שהוא רוצה.
כן.
שיש מקום לעוד ילדה ליום הולדת, נגיד, אחרי זה.
כן.
נכון.
הסבתא היא באמת
כל ההיגיון?
כאילו ההיגיון, הרחמים, אבל זה לא כל כך הגיוני, כי היא מנהלת את הפלנטיישן, הסבא כנראה מת, לפי איך שזה מוצג, אז היא מנהלת את הפלנטיישן, אז אני לא יודע. דברים מוזרים שם.
זה כאילו הדרומית, וההתחלה של הסרט, האמא עזבה את הדרום, כן. אז היא מקולקלת. כן. התקלקלה
על ידי שם. בעלה המקולקל הצפוני.
על ידי בעלה המקולקל. והסבתא היא הדרומית האותנטית, שנשארה בדרום.
שהם אף פעם לא היו, העבדות אף פעם לא היה כזה בעי. ברור שהיו תפוחים רקובים, אבל רוב בעלי המטעים התנהגו מאוד יפה לעבדים שלהם, וזה היה נורא נכון. משפחתי ומאגד, וכן.
פתאום חשבתי על משהו.
אוי.
יכול להיות שככה וולט הרגיש באולפן בהתחלה, כשהוא קרא לזה משפחה, והוא לא הבין כאילו
למה?
הוא היה מנהל המטעים.
כן, הוא היה נוגש. כן, יש מצב, גיא. טוב, אז הילדים העניים האלה, באמת, הילדים האלה, הם כאילו צוחקים על הלבוש של ג'וני, הם רוצים להטביע אחד הכלבים, יש להם שני כלבלבים שאין להם, שלושה כלבלבים שהם בסבבה איתם, אבל אחד מהם הם מתעדים להטביע. מה שכן מעניין זה מבחינה בחירה אומנותית, אחת מיני מעטות, שהם כאילו הילדים אומרים, מה זה הקולר הזה, מה זה הקולר הזה, ואז כאילו ג'וני הולך עצוב הצידה, וכאילו המוזיקה מתעצמת, והמוזיקה עצמה שיש זה כזה, שזה כזה נהיה בלגן קקפוני כזה, אז בחירה אומנותית חביבה.
כן.
כאילו לקחת צליל הקנתה מוכר, ולעשות את זה גרסה אינסטרומנטלית, מוזיקלית של הסקור. זה חמוד.
כן.
Where do you get them funny looking clothes?
Yeah.
Look at that lace collar. Look, Joe. What's your name, little girl? Look at the little girlie wearing a lace collar. Wearing a lace collar. Wearing a lace collar.
ואז הוא בוכה?
ואז הוא בוכה, הוא רוטן ובוכה, ואז באה הילדה ג'יני ונותנת לו מתנה את הכלבוב הקטן הזה החמוד, והוא נותן לה מתנה את הקולר תמורת הכלב. פתר את הבעיה.
קולר התחרה.
הסנו.
די שווה אמת.
לשני הצדדים הם היו מאוד מרוצים מהסיפור הזה.
נכון. ואגב,
הילדה נותנת לו את הכלב, כי היא אומרת, כן, קח אותו בפרקיפס, כי האחים שלי ידביעו אותו חופשי. זה...
ג'יזס.
אתם יודעים משהו? זה הבעיה שלכם, שלכן.
וואו.
לא יודעת, תגדירו את עצמכן.
שמאלניות, צמחוניות, תל אביביות, לונדוניות.
אתם מסתכלות אך ורק על צד אחד, ומבחינתכם, בגלל שהצד הזה כאילו... הוא הצד שנראה לכם הגיוני, צד שאתם מתחברים אליו, אז הוא נכון. לא, יש את הצד השני. שני הילדים האלה מפתמים את הכלב הזה כבר כמה שבועות.
כדי לאכול אותו.
כדי להטביע אותו. הם, יש להם ניסוי שהם מנסים, הם רוצים לראות כמה מים יכולים להיכנס לריאות של גור.
אוי פבוי.
הם רוצים להיות וטרינרים כשהם יהיו, לא וטרנים, וטרינרים כשהם יהיו גדולים. הם הכינו כבר, הם הכינו סקלפל, הכינו הכל, הם רצו לפתוח, כאילו להטביע, לבדוק, לפתוח, על מנת להציל הרבה כלבים. אתה הורג כלב אחד עכשיו, ומציל מאות כלבים בעתיד. באה אחותם, שכל מה שהיא חושבת זה רק על הרצונות שלה, היא מוצחן בעיני הילד הזה, היא רוצה שהוא יהיה חבר שלה, מה אני אעשה, מה שכל הבנות עושות. תתנו לו כלב, ואז היא כאילו לוקחת את הכלב, הכלב שנועד להציל מאות כלבים. אני חושב ש...
קיצר נשים. קיצר פאקינג נשים.
בדיוק.
נו, אמרתי, נו, הסרט מחליף גזענות בשוביניזם.
אמא שלו לא נותנת לו להחזיק את הכלבלב, אז אנקל רימס שומר על הכלבלב בשמו. זהו.
כן, ואחרי זה כשהם באים ל... זה עוד הוכחה שהם עובדים אצל, אגב, שזה לא שהם מצאו איזה מקום לגור, אלא שהם עובדים אצל המשפחה הזאת, זה שכשבאים הילדים לקחת מרימוס את הכלב, אז הוא לא מאיים עליהם שהוא ילך לאימא שלהם, הוא מאיים עליהם שהוא ילך למיס סלי. זאת אומרת, היא אחראית על הכל.
כן.
הדבר הבא?
How do you do?
מה זה how do you do?
זה השיר. השיר של הסיפור הבא, זה נכון. שיר מאוד חמוד.
כן. נכון. שיר מאוד חמוד.
איך הוא הולך,
גיא? אני לא זוכר.
אני שרתי את זה בדידוד. אתה אוכל לשיר? אני חושבת שזה אח הוגן.
רגע.
How do you do that?
How do you day?
אבל זה באמת שיר חמוד, ובאמת כאילו...
למה כולם השתקפו פתאום?
נתלי אמרה רגע.
אתם לא שומעים?
לא. מה אנחנו צריכים לשמוע?
שקידי דו 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 שמתי את השיר.
לא שמעת.
אני לא שמעת.
כי זה יוצא באוזניות שלי, איזה סתם אני, וואי 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 וואי. כמה יפה ככה מטומטמת. כמה צעירה ככה טיפשה. אוי גיא. תודה, זה הדבר הכי יפה שאמרת לי אי פעם. אז כן, שיר חמוד. דו 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 דו
Pretty good sure is your ball. What goes up is sure to come down. Penny loft is a penny found. And how do you, you howdy back. This for a that and tit for a tat.
How do you do?
Fine, how are you?
Hi, you come on. Pretty good, sure
as
you're born.
Dee-dee-dee. הוא קרא לפרפר מסנלי, לא?
כן. זה הפרפר, אחד הפרפרים זה הפרפר שהוא...
שהוא נבחן, זה מה שבאתי להגיד, זה בטח מחווה לעצמו.
כן. אז גם פה השיר מתחיל עם זה שיש עוד פעם שילוב של לייב אקשן ואנימציה, ושוב זה החלק הטוב ביותר מבחינת אנימציה.
נכון.
פה זה הקטע באמת שקודם הזכרתי ו... נתן לי, תקנה אותי שזה עכשיו, הקטע שהוא מעשן עם הצפרדיה, עשוי פשוט נפלא. זה הרגעים שבאמת גורמים לי להשתעות כשאני רואה אותם.
לשחורים ולצפרדעים מותר לעשן, כנראה, כי כשגופי מעשן זה בעיה.
בקיצור, מי רוצה לספר מה הסיפור של הסרט?
אתה! אני לא נוגעת בזה, פן אדבק פנימה.
אנחנו מדברים על טאר בייבי, נכון?
על הטאר בייבי, כן.
אז... אחד הסיפורים גם בספר ושהגיע גם לסרט הוא הסיפור המפוחסם של תינוק הזפת, מה שנקרא טאר בייבי. אני קודם אספר את הסיפור אחרי זה אנחנו נדבר על כל הדברים שמסביב לסיפור. הסיפור הוא אחת מהמיליוני מלכודות שהשועל מנסה להכין לארנב, זה שהוא בונה תינוק מזפת.
אני רוצה להגיד, את אומרת מיליוני מלכודות, וזה באמת התחושה שזה מה שהוא עושה, וכאילו אני אומר, האם כאילו, לא, אני יכול להיות, חשבתי על זה, האם הוא כאילו, יש לו הורים עשירים, והם אומרים, אתה לא צריך לעשות כלום, אנחנו נדאג לך להכל, אתה רק תשיג את הארנב הזה, אם זה התחביב שלך, אם זה הגול שלך.
אוקיי, התיאוריה שלי זה שהוא באטמן, יש לו הורים עשירים, ומבחינתו במקום ארנב, זה פשוט כאילו הפינגווין.
האמת שזה מסביר הכל,
זה מסביר הרבה מאוד דברים.
ההיסטוריה מסופרת מנקודת מבט המנצח, זה פשוט כאילו במקרה הזה באטמן לא ניצח, במקרה הזה מי שניצח זה הפינגווין.
וואי, זה יהיה סרט מעולה,
היסטוריה אלטרנטיבית.
כן, סליחה שהפרעתי לך.
כמו שאמרתי, הוא בונה תינוק מזפת, והארנב שעובר במקרה של הסרט, שר את השיר How Do You Do, וחלק מהשיר זה להגיד לכולם How Do You Do, וכולם מחזירים How Do You Do גם להם, וזה מין כזה, הכל ידידותי וחברותי, אז הוא רואה את התינוק זפת, ועושה לו How Do You Do, והתינוק לא עונה.
כי הוא לא באמת תינוק.
הוא מתעצבן הארנב, גם בסיפור, בסיפור הוא לא שר, הוא פשוט סתם מנסה לדבר איתו, מתעצבן שהוא לא עונה לו, אז הוא חוזר, ומנסה לדבר איתו שוב, והתינוק לא עונה, מנסה לדבר איתו שוב, והתינוק לא עונה, ואז בסוף, מרוב שהוא מתעצבן על זה שהתינוק לא עונה, הוא, כמו שאנחנו תמיד עושים עם תינוקות שלא מדברים, אנחנו מביאים להם כפה, מכיוון שזה עשוי מזפת, היד שלו נתקעת בתוך הזפת, ואז הוא מנסה להשתמש ביד השנייה וברגליים, כדי לחלט את עצמו, אבל כל כולו נתקע בתוך הזפת, עד שהשועל מגיע, מבסוט מזה שהצליח, ואז הוא מתלבט איך הוא הולך להרוג את הארנב, והארנב מערים שוב על השועל, בזה שהוא אומר לו, כל הצעה שהוא מציע, השועל, הארנב אומר לו, אתה רוצה לתלות אותי? בסדר גמור, אין בעיה, תתלה אותי, רק אל תזרוק אותי אל...
אל הקוצים, זה הקוצים, כן. זה איפה שהוא הקוצים. גר גם. כשהוא בורח, זה, כן. זה המקום שהוא גר בו בעצם. נסיכי קוצים כאלה.
עשית ספוילר, גיא.
אני בניתי פה, מתח.
רק אל תזרקו אותי לקוצים, תעשו מה שאתם רוצות, אבל אל תזרקו.
אומר לו, אתה יכול לחנות אותי, אתה יכול לראות בי, הכל בסדר, רק אל תזרוק אותי לקוצים. זה נחמד, כי לוקח לו זמן לשועל עד שהוא מגיע לקטע של הקוצים, הוא מנסה כל מיני דברים אחרים, הוא אומר, אין בעיה, תתגן אותי, אני רק אל תזרוק אותי לקוצים. ואז השועל סוף סוף אומר, אוקיי, אני אזרוק אותך לקוצים.
אבל הוא ביקש לא.
אבל מסתבר שהארנב השובה וזה שיקר.
סלם פסיכולוגיה הפוכה, חבר'ה.
וככה הוא הצליח לברוח. עכשיו, מהסיפור בספר, שני מושגים נשארו. אחד זה, אל תזרוק, הכל בסדר, רק אל תזרוק אותי לקוצים, שזה כאילו, אנשים אומרים כדי, כאילו, זה בדיוק העניין הזה של הפסיכולוגיה ההפוכה, והשני זה הטר בייבי. עכשיו, המשמעות של טר בייבי, לפחות בתקופה של הספר, היה לה משמעות אחרת. המשמעות של...
גם בזמן של הסרט.
אוקיי. טר בייבי זה להיות במצב שאתה תקוע, שכל תזוזה שתעשה רק, שזה מה שקורה לארנב, שכל תזוזה שתעשה רק תחמיר את מצבך. זו הייתה המשמעות המקורית. עכשיו, זה נהיה באמריקה, בשלב מאוחר יותר, כינוי גנאי לשחורים, ובעיקר לתינוקות שחורים, אבל גם לנשים שחורות. וזה הסיבה שטוני מוריסון הושפעה מזה, והיא לקחה את המונח הזה, טר בייבי. היא מדברת על זה שהמקום שבו הרבבו את הזפת, הטר פיט, מה שנקרא, הבור של הזפת, היה נחשב למקום קדוש, כי זה מה שמחזיק דברים ביחד. הזפת מחזיקה דברים ביחד. ומבחינתה, נשים שחורות התפקיד שלהם היה להחזיק את הכל ביחד. היא נכסה את זה לעצמה, כי כמו ששחורים נכסו לעצמם את ה-N-word כמשהו של כוח, היא נכסה את אתר בייבי לעצמה כמשהו של נשים חזקות שמחזיקות את הכל ביחד.
אני חושב שזה הדמות היחידה בסרט.
התינוק הזפת.
התינוק,
כן.
זה הדמות היחידה בסרט שבאמת מעוצבת יפה, שבאמת אני מסתכל ואני אומר, השקיעו פה בעיצוב. יש לו אופי.
כן. גם אתה היית נופל בפח רק
איזו.
אם היית רואה אותו. אתה כזה מין זה אדם אמיתי, הוא היחידי שנראה כמו משהו. מלא הבעדיות. אתה לא אומר שאתה חייב לענות לי, אבל תגיב.
זה מה שקורה עם עם הארנב, אמרנו את זה, אני לא זוכר.
כן, אמרנו, גיא, אחרת הבדיחה שלי, הקורת מצחוק לא הייתה עובדת. כמה צחקנו, זוכרים כמה צחקנו הרגע? קורה.
אני חושב שהסיפורים האלה הם מאוד
קשה להבין למה, כן, למה הם היו כזה השראה לכל כך הרבה יצירות מוצלחות יותר בהמשך.
לא.
למרות ששוב, אנחנו רואים עיבוד.
בדיוק, אנחנו רואים גם עיבוד, וגם אנחנו, יש לנו את הפריבילגיה, איי יקרה, אבל אנחנו גם יש לנו את הפריבילגיה של להיות בעולם שאחרי אנקל רימוס, ואחרי ההשפעות שלו על תום וג'רי, ועל, היו עוד דברים ממש ספרותיים שהם השפיעו עליהם קודם.
הקלברי פין, אגב, על האופן שבו הוא כתב, הקלברי פין הושפע.
יש המון דברים שהושפעו, ודברים טובים, ודברים שאנחנו שמחים בהם שהם נוצרו, ואנחנו פשוט בעולם שאחרי. אז אנחנו כנראה אין לנו את הכלים להעריך, אבל כשלעצמם הם כזה, הם גרסה דלה של תום וג'רי, הם גרסה דלה של רוד ראנר, הם לא גרסה עשירה יותר. וכאילו בגז בני כבר היה בשנים האלה.
באמת, כמו בתום וג'רי ווויילי קיוט, אין מוסר סקל, זה פשוט חזרה על אותו דבר, over and over again.
כן, you enjoy the ride, אתה נהנה מהיצירתיות, אתה נהנה מהיצירות שבה ברי רבט יוצא מהתסבוכת שאליה הוא נכנס.
כן, כן.
אתה נהנה לראות איך they get the comeuppance, או לסירוגין who gets his comeuppance, במידה וצריך כאילו. אבל זה פשוט כאילו לא מספיק מצחיק, לא מספיק צבעוני, I don't know, זה בסדר, זה לא, אני לא יכולה להגיד שזה מזעזע, זה בטח לא בונגו, בעיניי זה משמעותי יותר טוב מבונגו, לא, מבחינת עניין.
אבל זה לא חוכמה.
זה לא חוכמה, זה לא חוכמה, זה טפשת די גדולה מה שקורה שם. וזה חמוד איך שזה יוצא מהסיפור הזה, או שלא הגענו עדיין לצאת מהסיפור הזה.
לא, אפשר.
ציעה מהסיפור זה כזה שוב חזרה לחושך כזה, כי הם חוזרים לתוך הקאבין, שבו אנקל רימוס מספר את זה, אבל עדיין רואים את הדוב והשואל מקפצצים, כאילו זה נראה כאילו מקפצצים לג'וני על הכתפיים. זה חמוד. זה לא מרשים כמו הזיפ, וזה המסלול ההפוך, כן. אבל זה חמוד מאוד. לא, זה לא כן. בסוף הסיפור, זה באמצע הסיפור. זה באמצע הסיפור כשהם שמחים שהם תפסו אותו. כשהוא לחוד בתוך הזפת והם באים לאכול אותו, וכאילו בהתחלה אנקל רימוס טוען שככה זה, ככה ברי רביט סיים את חייו, כביכול גורם להם לחשוש לגורלות.
אז ככה עברנו מהסיפור הזה ואנחנו חוזרים.
כן, הילדים באים הביתה וכאילו באים ואומרים, הוא עשה עלינו פסיכולוגיה הפוכה וחטפנו מכות מאמא שלנו
ומלשינים על הכלב.
ומלשינים על הכלב.
נכון שתרביצי לו גם?
היא מזועזעת מהילדים האלה, ומזה שמרביצים להם, מזועזעת. אבל כי היא רגילה להרביץ לשחורים, לא ללבים.
ואז דוד רימוס מגיע. נכון, יש תחושה שבינו לבין הסבתא היה משהו פעם?
לגמרי.
כאילו עכשיו הם כבר לא מדברים על זה.
יכול להיות.
הוא היה הסוד בזמן שהיו עבדים, ואז כשהיה שחרור והסבא מת כשהוא גילה את זה, הוא חטף את כיף לב, ואז היה מלחמת האזרחים, ויותר אף אחד לא מדבר על זה מתוך רגשותה שם.
בקיצור, האמא אומרת לו, אתה לא מספר לו יותר סיפורים, ולדעתי זה קטע שוולט מאוד מאוד הזדהה, כי זה בדיוק מה שבתקופה הזאת אומרים לוולט, אתה לא מספר יותר סיפורים, תמשיך לעשות את הסרטים הקצרים שלך, תעשה את הקרטונים, אבל אתה לא מספר יותר סיפורים. עכשיו, מה יש לוולט אם הוא לא מספר סיפורים?
כלום. יש לו תינוק זפת, זה מה שיש לו.
זה נכון, הסרט הזה היה קצת תינוק זפת, נראה לי. בקיצור, חוגרים יום הולדת, ואז הוא נורא שמח להזמין את החברים. איזה חברים? כאילו, הם אומרים לו, תזמין את החברים, וכאילו, על איזה חברים אתה מדבר?
מי זה כל הילדים האלה שהיא מדברת עליהם? ואז הם גם יהיו,
אבל הם גם מגיעים, יש עוד ילדים ביום הולדת. הוא לא מכיר אותם, הוא גם לא מדבר איתם, אז מה אתה שמח להזמין אותם?
מה?
הדבר הכי קרוב לחברים שיש לו חוץ מהטובי וג'יני, זה האחים של ג'יני, שהמשחק האהוב עליהם במסיבות זה אדבעה את הכלב. כאילו, באמת, אין לך שום חברים ש... פיתחת איתה מערכת.
וזה הקטע שהוא אומר כאילו לאימא, אני רוצה להזמין את ג'יני, ואז האימא אומרת כאילו, והסבתא דווקא אומרת כאילו, לא, בטח, יש לנו מקום לעוד אחד. זה עוד הוכחה שיש משהו בין הסבתא לבין רימוס, כי זה אומר שהיא כאילו בשלב שהיא כבר מקבלת את כולם. כן. וזה קצת עצוב כאילו שהסמלה של ג'יני כאילו עשו אותה מהסמלת חתונה של האימא.
כן,
אבל
כן,
זה נכון. כאילו, אבל זה כאילו זה כזה...
כאילו אין להם כלום.
ואני אתפור לך מהסמלת חתונה שלי עברודה את ה...
כן, אני מפקפקת בסיפור הזה בגלל הורידות. זה נשמע לי...
אני כל הזמן שאלתי את עצמי לאורך הסרט, למה בעצם, איך בובי ולואנה הפכו להיות ביחד? איך ג'וני וג'יני הפכו להיות ביחד? ואז זה השלב... שהבנתי, הם חולקים את חוסר היכולת לבכות כמו בני אדם.
שבתי, את חוסר היכולת לבחור מה הם לובשים.
זה הקטע שבו הם רודפים אחרי האחים שלה ודוחפים אותה, והיא מתלכלכת בבוץ, והיא נותנת שם באמת תצוגת משחק מרהיבה, ואז היא לא יכולה ללכת בגלל שהיא מלוכלכת בבוץ. ואז הם מתחילים מכות, לא היא, האחים והוא. והקטע הכי יפה,
כן.
זה שהאח שלא הולך איתו מכות, מגיע עם קרש לשבור לו את הראש, אני לא הבנתי את הקטע הזה. פשוט, הוא מרים חתיכת גזע, והוא פשוט בא לשבור לו את הראש.
הוא בא עם קרש למלחמת בוץ, ברור.
ובמזל, הדוד רימוס, מופיע, אבל תחשבו כאילו מה היה קורה.
הסרט היה נגמר 20 דקות יותר מוקדם?
לא, אבל זה קטע די מטריד.
לגמרי.
ואז בובי רץ אחרי, לא בובי, נו, אני כל פעם קורא לו בשם השחקן. ג'וני רץ אחרי ג'יני.
גם לאבא קוראים ג'וני, שלא נטעה.
ג'ון.
לא, היא קוראת לו ג'וני.
ג'וני וג'יני. אז הוא רץ אחרי ג'יני והיא בוכה והכל הרוס וזה, והוא מנסה לספר לה סיפור על מסיפורי הדוד רימוס, וזה לא עובד לו. הוא מביע תסכול בצורה מאוד מאוד מעניינת. הוא כזה, הוא מתחיל לספר, היא לא זה, ואז הוא כזה מקווץ ככה את העיניים ומוריד את היד כזה על הזעם כזה על הרגל. אוי, ג'יני! זה באמת, זה היה מאוד זה היה מאוד יפה.
מסיעה המשחק של הסרט, כן.
ואז מגיע אנקל רימוס והוא אומר לו, נו, אנקל רימוס, מה אכפת לך? ספר סיפור. לא, אני לא יכול, מיסלי אמרה לי לא. אז טוב, הוא לא אומר את זה כמובן, כן, אסור לו להגיד שמיסלי, בגלל שהוא... השחורים הם מספיק רגישים בשביל לא להרוס את היחסים של שאר האנשים, בניגוד ללבנים. ואז בסוף ברור שהוא מתחיל לספר, בגלל שהוא ג'אנקי של סיפורים. הוא מתחיל לספר לנו את הסיפור על ה-Laughing Place. ובגלל שהוא לא יכל, הוא כאילו, הוא החזיק בבטן, הוא רצה להתחיל לספר סיפורים כבר יומיים לפני, והוא לא יכל, אז הוא מתחיל מהאמצע, הוא אין לו כוח לספר כאילו את הסיפור בהתחלה. אז אנחנו נכנסים ישר לשלב שהארנב כבר כפות אצל הפוקס.
כי כמה שהארנב הזה חכם, הוא לא מצליח לא להתאפס, הוא רק מצליח להשתחרר כל פעם כשהוא נתפס.
הוא לא רק חכם, הוא מאוד אימפולסיבי והוא מאוד עושה שטויות. זה לא שזה לא בא לנו משום מקום.
אנחנו מכירים את המקורות שלו, אנחנו יודעים שהוא פסיכי והוא גם רוצח וזה, אז זה לא... מה שקורה זה שהוא מתחיל, הוא שם אותו על שיפוד, ומתחיל לסובב אותו על האש, ואז הוא מתחיל לצחוק. אחרי שהוא מתחיל לצחוק, זה מעצבן את השואל, שאומר לו, מה אתה צוחק? אתה הולך למות. כן, כן, אבל אני בלאפינג פלייס, נזכרתי בלאפינג פלייס שלי. והוא ממשיך להתעצבן, אבל לבשל אותו, והוא ממשיך לצחוק. ואז הדוב מתחיל כאילו לשאול, מה זה הלאפינג פלייס? בקיצור, מפה לשם, הוא מצליח כמובן להתחמק עוד פעם מלהתבשל, והוא לוקח אותם ללאפינג פלייס שלו. מה זה הלאפינג פלייס? הוא אומר להם, בואו נלך, נמשיך, הוא מחפש, אין לו הרי מקום שהוא תכנן לקחת, והוא ככה ממשיך עד שהוא רואה מקום שיש בו דבורים. ואז הוא אומר לדוב, הנה זה הלאפינג פלייס, תיכנס פנימה. והדוב נכנס ואומר, אין פה בכלל שום לאפינג פלייס, יש פה רק דבורים. ואז הדבורים מתלבשים לו על הראש ומתחילות לעקוץ אותו, ואז הפוקס גם זה עוקץ אותו. בקיצור, הפאנצ'ליין הכי טוב בסרט וגם בסיפורים האלה, זה לא מקום הצחוק שלך, כי הם אומרים לו, אתה אמרת שזה לאפינג פלייס, ואז הוא אומר לו, זה לא מקום הצחוק שלך, זה המקום הצחוק שלי, כי הוא נקרא מצחוק לראות אותם מלאים מלאים עקיצות וזה, וזה באמת, זה נחמד. לשם שינוי, זה נחמד. אבל שוב...
גם השיר לאפינג פלייס חמוד בעיניי.
כן, אבל שוב מדובר בתכלס במשהו מאוד בינוני, לא איזה...
מאוד בינוני, מאוד בינוני, סכימה.
גם אני מסכימה.
You said this was a laughing place. And I ain't laughing.
I didn't say it was you laughing, please. I said it was my laughing, please, Brer Bear.
אנחנו עוברים משם, אני לא זוכרת מאיזה סיבה, כי קרה משהו, והיא כועסת על דוד רימוס, שהוא שוב מספר סיפורים.
כי מבחינתה הוא זה שגרם לזה שהילדים הפסידו אותה.
הוא הסיבה שהוא לא הגיע, הפסידו את המסיבה, נכון.
הפסידו את המסיבה, והיא גם אמרה לו לא לספר סיפורים. כאילו היא אמרה לו אל תספר סיפורים, הוא באמת מגזים. אני מבין אותה, מה זה צריך להיות? היא אמרה לו.
הוא לא למד מהסיפור של עצמו, את מקומו.
ואז הוא מחליט שהוא עוזב, מה שכבר האמת, האמת שיש כמה דברים שבעצם מרמזים לנו שלא מדובר בתקופת העבדות, זה הכי, זה השיא, כי הוא מחליט לעזוב. עכשיו, אתה לא יכול לעזוב אם אתה עבד, אבל גם האופן שבו הוא מדבר אליהם מעיד שזה לא באמת תקופת העבדות. ואז הם בינתיים... ג'וני וג'יני הולכים בצידי הדרכים,
וג'וני וג'יני,
כאילו, והיא רואה שאבא שלה מגיע, הם מחפשים את הלאפינג פלייס, כאילו, אבל אז פתאום היא רואה את הבית, ורואה את אבא שלה מגיע, ואז היא רצה לשם, ושמחה, והכל, והוא מקנה כמובן, והוא ממשיך ללכת, ופתאום הוא קולט, שהבקתה של הדוד רימוס, זה הלאפינג פלייס שלו. הוא רץ לבקתה להגיד לו, אנקל רימוס, אנקל רימוס, I found my laughing place. ואז אבל הדוד רימוס עוזב.
עזב,
כאילו לא, הוא בדיוק עוזב, רואים אותו מתחיל לנסוע, ואז הילד, מה שהוא עושה...
הוא כאילו רץ, הוא מנסה כאילו לתפוס אותו, כדי לעצור אותו.
נכון, אבל בגלל שהוא לובש בגד אדום, הוא מחליט לעבור דרך השדה של הפר. בהתחלת הסרט מראים לנו פר, ואנחנו יודעים שפר שמופיע במערכה הראשונה, יופיע גם בהמשך.
נוגח במערכה השלישית, כן.
ואז הפר נוגח בו.
זה לא שור?
זה שור.
שור, פר.
מה ההבדל בין שור לפר? לא יודע.
שור, לא יודעת האמת.
זה שופר. ומה שקורה זה שהחבר שלנו נמצא בקומה. אבל אנחנו מנסים להחיות אותו, כי אנחנו מאוד אוהבים אותו, ויש לו בתכלס עוד איזה 20 שנה לחיות, יותר 20 ומשהו שנה לחיות. וכל השחורים עומדים יפה בחוץ, ושרים תפילה מחוץ לבית של המשפחה. והאבא חוזר, ורימוס שם בחוץ גם, אבל האבא עולה, והוא קורא לילד להתעורר, אבל הילד רק ממלמל, דוד רימוס. דוד רימוס. ואז הסבתא קוראת לדוד רימוס ואומרת לו, בוא, אבל משהו אחר עכשיו, הוא עולה לזה, הוא עולה לחדר שינה ומספר סיפור, והילד תוך כדי התעוררות נותן לו את היד.
מה זה המנישות? היד הלבנה והיד השחורה.
נכון, ואז פתאום הוא מתעורר ומזהה את האבא ומזהה את האמא, והוא אומר, אבא, אבל אתה תישאר. ואז הוא אומר לו, כן, מתוק, אני נשאר לתמיד. ואז הדוד רימוס אומר לסבתא, אני חושב שהכל יהיה בסדר. כן, הכל יהיה בסדר. נו, וזהו, זה נגמר. לא, דווקא יש עוד קטע נחמד. עכשיו הדוד ממשיך שם לסדר בחוץ דברים, כי הוא דוד מסדר כזה, והילדים משחקים להם, ופתאום משום מקום מופיע במציאות ברר רביט, כלומר, הוא אנימציה, אבל הוא מופיע בעולם המציאותי, דוד רימוס משפשף את עיניו, יש שם קטע, מגיעים מלא מלא חיות, והצפרדע שם משגעת את הכלב, זה גם עשו יפה, כאילו הכלב מסתכל כזה לצדדים, הכלב האמיתי מסתכל לצדדים עם הצפרדע מאנימציה.
זה באמת מקסים. זה קטע
ממש מקסים, זה. הם הולכים להם בעולם האמיתי כשמסביבם החיות, ואז העולם האמיתי הופך לעולם אנימציה, והם הופכים לצלליות, וככה הסרט נגמר. וזהו. אני שמח שאני לא צריך לראות אותו יותר אף פעם.
על כתפיי ציפור יושבת, זה נכון, כן זהו, מלבד צריך יותר ממשהו כזה.
בואו נעבור לדבר על איך הסרט הזה, שמתקבל בשנת 46 בצורה כל כך פושרת, ממשיך לחיות כל כך הרבה זמן. אז בשנות ה-40 וה-50 היו קומיקסים וספרים, אמרנו את זה כבר, שבעצם לקחו את הסיפורים שהוכנו והעבירו אותם למדיה הזאת, וגם כמובן נכתבו עוד חדשים. בשנות ה-50 גם דיסני מגיע לטלוויזיה, ואז כל מיני קליפים מהסרט נכללים בתוכניות. ובשנת 1956, לקראת ההוצאה הנוספת של הסרט ב-1956, יש תוכנית מיוחדת שדיסני מכינים בתוכנית שלהם, של שעה על אריס, זה תוכנית של דרמה, שהיא שקרית לחלוטין לפי מה שהבנתי, ואז בעצם גם ההוצאה של 56 היא מתקבלת באופן סביר, לא הצלחה גדולה, אבל באופן סביר. כמו ב-46 זה גם מביא איתו עוד פעם התנגדויות של אנשים. ואז בפברואר 1970, דיסני מצעירים שהם שמים את הסרט באופן סופי על המדף, זה סרט פוגעני לשחורים, מציג קונספטים גזעניים, והם לא יוציאו אותו יותר. וזאת כנראה הסיבה ששנתיים אחר כך, ב-1972, הם מוציאים אותו מחדש. והדבר הכי מעניין בהוצאה השלישית הזאת, ב-1972, שמדובר לא רק בהוצאה הכי רווחית של הסרט הספציפי הזה, זאת אומרת יותר ממה שהוא הרוויח ב-46 וב-56, אלא שההוצאה הספציפית הזאת ב-72, זה ההוצאה החדשה הכי רווחית של דיסני עד אז. יותר מהשלגייה שבאה עוד פעם, יותר מכל הסרטים, מה שאת שומעת. היו בתי קולנוע מסוימים, ואנחנו מדברים על 1972, כן? היו בתי קולנוע מסוימים שדיווחו על זה שהוא הכניס בשבוע אחד יותר מהסרטים החדשים שיצאו בחודשים לפניו. איך זה קרה?
שערוריה?
אז הסבר שקראתי ושאני יכול להבין אותו, זה שהיה קהל לבן שמרני גדול בתחילת שנות ה-70, שרצה שלפחות על המסך אפשר יהיה להדחיק את מרד השחורים וההפגנות ולבנים ליברליים וכל מה ששנות ה-60 הביאו איתם.
וזה אותו קהל... ב-69 היה את רוזה פארקס.
המאומות, כן.
זה אותו קהל שהופך את אריאם זוהם ומשאלת מוות לסרטים מאוד מאוד פופולריים, ומבחינתו שירת הדרום זה נוסטלגיה לתקופה שבה השחור יודע את מקומו, והוא לא מאיים. Okay. וזה פשוט מטורף שזה היה הצלחה כזאת גדולה.
אם זה הייתה הצלחה גדולה, אז למה ומתי הם גנזו את זה שוב?
בהמשך נגיע לזה, כי כאן אני רוצה שנגיע לסרט שרציתי שתראו, הסרט שנקרא קונסקין, ואני אתן טיפה הקדמה לפני שנדבר עליו.
Yes, please!
זה קשור להפצה ולגניזה?
לא, זה קשור ב-72, שפתאום יש לך מצד אחד קהל לבן גדול שהופך את הסרט הזה לנוסטלגי, את שירת הדרום, וכאילו מה שבעברית היה נקרא ארץ ישראל הישנה והטובה. ולעומת זאת, יש קהל שחור שהוא מתחיל להתנגד לסטריאוטיפ החדש שהוליווד יוצרת בשבילו, ומדובר בתפקידים המצליחים של סידני פואטיה. סטריאוטיפ של חסר מין, אדם מוסרי שהוא מעל כולם, יחידי שיכול להתקיים בסביבה לבנה, ויש קהל
זה
גדול.
זה מוזר, כי סידני פואטיה הוא הכי סקסי בעולם.
ואני אומר לך מה שהם טענו, והם טענו שהתפקידים okay. שלו, הם לא כל כך שונים מהדוד רימוס. זה אדם שחור שנועד לעזור לאנשים לבנים. במאמר שיצא ב-1967 שכתב ג'יימס בולדווין, הוא אומר, הקהל הלבן מרגיש צורך לחלום, בעוד הקהל השחור מבקש להתעורר.
כשנגיד מי זה ג'יימס בולדווין?
כן.
עיתונאי וסופר שחור, כתב את I am not your negro, שגם נעשה לה ממנו סרט דוקומנטרי, כתב המון ספרים אחרים. ספר מעולה.
ואז האולפנים בעצם יוצרים ז'אנר חדש, שנקרא Blaxploitation.
Blaxploitation,
כן, בדיוק. האולפנים מנסים לחשוב איך הם יכולים להרוויח כסף מקהל שחור חדש, כאילו, והם מתחילים ליצור סרטים שמציגים דמויות שיש להם עוצמה, שהן אסרטיביות, הן בעצם אנטי סידני פואטיה. המוטיבציה של הדמויות היא כלכלית, היא לא ממודעות חברתית.
ומינית מאוד.
מאוד מינית, והן דמויות שחוגגות את מי שהן, הן לא מנסות להתחבא. הבעיה כאן מבחינת ייצוג זה שבדרך כלל הן נשענות על נרטיב של רצח, סחר בסמים, זנות.
כן, הם פושעים.
למרות שהיה שפט.
אבל הוא היה שוטר שעדיין פעל בצורות...
בעולם כזה.
בעולם כזה, וכאילו רוב מי שהוא פעל מולם היו גם שחורים, וגם הוא פעל בדרכים לא קונבנציונליות. שזה בסדר, זה גם הרי המזוהם כמובן.
כן, נכון.
ואז זה יוצר סרטים שמצד אחד מאפשר לקהל השחור לראות איך הדמויות השחורות מצליחות לתחמן את הלבנים ובעצם לצאת מכל מיני מצבים. ומצד שני, זה שיקוף של האדם השחור כמו שהאדם הלבן רואה אותו.
בדיוק.
כאילו חברה של אלימות ופשע. זה מתחיל עם סרט שלא שמעתי עליו, אבל זה לא אומר כלום. Sweetback's Badass Song.
שם קליט.
סרט עצמאי שחלק מהכסף אליו הגיע מבחור שקראו לו ביל קוסבי. עדיין קוראים לו ביל קוסבי.
וואו.
בחור צעיר.
כן, בחור צעיר. וזה סרט על גיבור שמצליח להרים על המשטרה הלבנה, וזה לא משהו כאילו שראו לפני זה, וזה היה הצלחה אדירה, ואחר כך, כמו שאמרתם, היה את שפט, היה את סופרפליי, היה את פוקסי בראון.
היה את בלאקיולה. שזה סרט נורא, לא לראות. למרות השם המאוד מפתה, בלאקיולה זה חרטור.
זה שם מעולה.
זה שם מעולה.
מה שקורה זה שאחרי כמה שנים, הוליווד מבינה שהיא לא צריכה בעצם להשקיע בכלל בקהל שחור, כי קהל שחור בא לסרטים, כשהם מכנים סרטים של קהל לבן, זאת אומרת, סרטים שלא מופיעה באף דמות שחורה. אז לא צריך להשקיע בהם גם. אז אפילו הסרטים האלה הולכים. אבל אנחנו הגענו עד לכאן, כי אני רציתי לספר על רלף בקשי. רלף בקשי הוא בחור שנולד ב-1938 בחיפה. ושנה אחרי זה הוא עובר לברוקלין.
איך קוראים לו כשהוא נולד בחיפה? רועי בקשי?
לא יודע, אין לי מושג.
וואו, אוקיי.
ואז הוא עובר באיזשהו שלב לשכונת עוני שחורה, אני חושב שבדיסי, ורוב האוכלוסייה שם כאילו היא שחורה, והוא גדל איתם עם החברים שלו, הוא נער כבר, הבנות שהוא יוצא איתם, המסיבות שהוא הולך אליהם, כאילו כולם, כל הסביבה סביבו הם שחורים, והוא מבחינתו אמר אחר כך שהוא גם, הוא מבחינתו היה שחור, הוא אמנם היה יהודי לבן, אבל הוא היה שחור כאילו. ואז הוא רוצה ללכת לבית ספר, והוא לא יכול ללכת איתם.
הוא קצת כמו ארס מהבחינה הזאת. גם ארס ראה את עצמו כאילו חלק מהם.
אבל הוא באמת גדל שם, I guess, I don't know.
גם ארוס?
ואז, כן, גם ארוס. ואז הוא רוצה ללכת לבית ספר עם החברים שלו, ואומרים לו, אתה לא יכול, יש סגרגציה, אתה לא יכול ללכת לבית ספר של שחורים. אתה תיסע לאזור אחר, לבית ספר של לבנים. אבל הוא לא רוצה, הוא רוצה ללכת איתם.
לא, אל תגיד לי שהוא עשה בלאק פייס כדי ללכת לבית ספר.
לא, אבל הם איכשהו הם הצליחו לארגן את זה, והקטע האבסורדי, שיושב ילד לבן בבית ספר של שחורים, והמורים הלבנים לא יכולים לקבל את זה. ואז הם הולכים למנהל הלבן, ואומרים לו, תשמע, אנחנו לא יכולים שהוא ילמד איתם פה. ופשוט מוציאים אותו מהבית ספר, לא מוכנים כאילו שהוא יהיה בבית ספר. ומבחינתו זאת הייתה טראומה מאוד מאוד, מאוד גדולה. והוא, החיים שלו זה קומיקסים, הוא מאוהב בזה, והוא מצייר ומצייר. אם נתייחס עוד פעם לדיסני ולסגנון שלו, של רף בקס, שהסגנון שלו הוא מאוד מחוספס כזה.
מאוד מחוספס ומאוד מזוהב, ותמיד יש בקדרופ כזה שמצולם.
אז הוא אומר, מזל שלא ראיתי דיסני עד גיל 12, כי לא היה לי כסף, אחרת זה, לא הייתי מפתח את הסגנון שלי, כי דיסני מלמד אותנו על איך דמויות צריכות להיראות, ואיך הכל צריך להיראות. הוא מפתח הרבה אנטי לדיסני ולסגנון של דיסני. בקיצור, הוא מתחיל לעבוד בתעשייה בשנות ה-60, ספיידרמן, ספיידרמן. 1966, הוא כתב 30 פרקים בסדרה הזאת, והפיק חלק ממנה, כן. וקיצור, הוא בשלב מסוים מחליט שזה לא מה שהוא רוצה לעשות. הוא רוצה לעשות את הדברים שלו. עכשיו, אי אפשר להגיד שאין אנימציה למבוגרים בקולנוע העולמי, יש בוודאי, גם כולל רום וכולל כל מיני דברים, אבל בארצות הברית אין, והוא עושה את פריץ החתול ב-1972, ופריץ החתול הוא סרט די פסיכי, הוא מבוסס על דמות של רוברט קראמפ, וזה פשוט סרט שמלא בסקס, נאצים, לא יודע, כל הדבר מופרך, אורגיות, שזה סקס בעצם, כל דבר מופרך שתרצו, זה שחורים ולבנים, יחסי שחורים ולבנים שמופיעים הרבה הרבה בסרטים שלו בשנות ה-70.
חייבת להודות שכשאנחנו היינו תיכוניסטיות, אז זה היה כאילו הסרט לראות אם אתה רוצה לחוש עצמך קול, והוא היה כאילו, הכותרת שלו הייתה פורנו מונפש, כאילו, ואז כן. היה משהו ש... לא ככה, לא היה מנגה ולא היה זה...
זה לא נכון אגב.
אנימה, סליחה, לא מנגה. כאילו לא היה בארץ. אז כאילו זה היה כאילו מין וואו. נכון שלא, אבל יחסית לזה שאתה ילד, ככה זה הוגדר. פריץ החתול ככה הוגדר.
לא תכננתי, אבל אני אסביר 5 דקות שנייה על בעצם הדירוג בארצות הברית. הדירוג בארצות הברית משתנה לאורך השנים, לסרטים, כאילו מבחינת למי זה מותאם. בשנות ה-70 יש לכם ג'י, שזה לכולם, PG, שזה אם ההורים באים איתך, כאילו זה באחריות הורית, R, שזה אומר שמתחת לגיל 17, אתה צריך את, כאילו את ההורים שיבואו איתך, או מבוגר כלשהו, ואז הקימו X, לא היה X, לא, זה לא משהו שהוועדת מדרג נותנת, מי שלא עובר את הוועדת מדרג, יכול לתת X. אקס קיבלו סרטים כמו מידנייט קאובוי, קאובוי של חצות, תפוז המכני, זה סרטים שקיבלו אקס.
כן.
אבל מה שקורה זה שבשלב מסוים בשנות ה-70, בגלל שהיה ניסיון של הפורנו להיכנס לתוך בתי הקולנוע הלגיטימיים, למיינסטרים, אתם יודעים שאחד מ-10 הסרטים הכי מצליחים בשנת 72 היה סרט פורנו, Deep Throat. ואז מה שקורה זה שברגע שכאילו הסרטי פורנו התחילו להיכנס לזה, אז כל מה שקיבל אקס התקבע בראש אצל אנשים בתור משהו כפורנו. שהוא פורנוגרפי. פריץ החתול הוא סרט מופרע עם המון המון סקס, אבל הוא לא פורנוגרפי כאילו. אני לא חושב שיש אדם אחד בעולם שיראה אותו ויתגרה.
לא, אני בטוחה שיש, גיא, אני בטוחה שיש, אתה פשוט too wholesome לדמיין את זה, אבל אני פשוט חושבת שגם אז הרגישות הייתה אחרת, אז כל, אם אתה מראה פתמות זה כבר גובל בפורנוגרפיה,
אין ספק שהוא פסיכי לגמרי,
כמו שעד היום, עכשיו רק אתה מתחיל לראות בולבולים בטלוויזיה, אבל פעם זה היה נחשב גבול שאתה לא מגיע אליו בכלל,
נכון.
וזה נדחק ונדחק ונדחק. אז מה שהיה בשנת 70 ועוד בסרט מצויר, נראה לי כאילו כשבראש של כולם זה היה כאילו אמור להיות לילדים, ופתאום אתה מראה,
נכון.
בולבולים בסרט של יל...
זה כאילו... שהוא לא מצויר, שהוא מצויר לא לילדים, זה עשה כאילו את העניין.
אגב, מה שמעלה את הרייטינג זה תמיד סקס ולא אלימות.
כן. אתה יכול לעשות את הערפת ראשים, אבל אם תראה כאילו ג'אנק.
זה נהיה אקס. זה יכול להיות R אם יש לך אלימות, או יכול להיות אפילו PG, או משהו שאם יש אלימות מסוימת.
אקס זה כמו היום NC-17.
כן. כמו תמונות קצרות, בגלל שראו לג'וליאן מור את הג'וליאן, אז כאילו מבחינתם זה היה כזה מין... זה מה שהעביר את זה לאיזה 18 או משהו.
פריץ החתול, זה גם, הוא היה, פרמונט הייתה אמורה להפיץ את זו, אותו, ואז היא נסוגה בגלל שהוא היה גס מדי בשבילה. אז היחיד שהסכים להפיץ אותו היה מפיץ של סרטי פורנו, אז בכלל זה לא עזר כאילו.
כן, לא עזר להגדרה.
רלף בקשי המסכן.
לא, הוא לא מסכן, הסרט הוא אחד מהסרט הסרטים המצליחים באותה שנה, הוא הופק ב-$700,000, והכניס ברחבי העולם 92 מיליון. וואו, אז אני לא חושב שאפשר וואו, להגיד לא. שהוא מסכן.
רפי בקשי לא מסכן, חופשי קוראים לו רפי, הוא נולד רפי, זה ברור.
עכשיו, באותה שנה הסרט הכי מצליח זה הסנדק, והמפיק של הסנדק, אלברט אס רודי, אחד המפיקים, פוגש אותו במסיבה, הוא אומר לו, מה אתה רוצה לעשות? ואז הוא כזה ענה בשליפה, בלי יותר מדי לחשוב, הוא אומר, אני רוצה לעשות עיבוד לסיפורי הדודרימוס. עכשיו, לא היה תסריט, לא היה כלום, רודי אמר לו, סבבה, אני מפיק. רודי אמר יותר מאוחר, שאמרו שהיוצר של פריץ החתול הולך לעשות את הסרט וזה, אז הוא אמר, אם נצטרך להפסיק לעשות סרטים שמעליבים מישהו, כולנו נעשה רק סרטי דיסני. בקיצור, מגיע קונסקין, וקונסקין זה בעצם התגובה של בקשי לסרטים הנצלניים שדיברנו עליהם של האולפנים, וביקורת על שירת הדרום שהוא פשוט סנה.
מן הסתם.
והוא לוקח את שירת הדרום, כאילו את הדמויות האלה, שהציג נחמה ונוסטלגיה עכשיו לחבר'ה הלבנים שבאו לראות אותו בשנת 72, והוא מציע עולם שהוא עולם מאיים ופרובוקטיבי וגרוטסקי, שבעצם הכל בו זה סטריאוטיפ, אם אין שם דמות אחת שהיא לא סטריאוטיפית למשהו. כשהפעם הכלא זה המתה החדש, אבל המספר... הוא לא מספר מעשיות שלכאורה עם מסר אוניברסלי, אלא כאילו סיפור ש...
להביא את הזמן נראה. שבעצם...
אבל הוא גם בא, הוא בעצם בא ולהגיד שהשחורים היום בגטאות שלהם, הם סוג של עבדים לצורת החיים, למה שנכפה עליהם, למה שהם מתאפשר להם.
אני לא הבנתי את זה מהסרט.
תכף נדבר על הסרט עצמו, אבל הביקורות עצמם היו... כמובן גרועות מאוד, ומישהו שכתב ביקורת ממש גרועה על שירת הדרום, בפעם שעברה ששירת הדרום יצאה, כתב שאין בסרט הזה, בקונסקין, את העדינות והיופי שבשירת הדרום.
כי אין ספק שרלף בקשי כיוון לעדינות ויופי, זה היה הקווים המנחים.
מישהו אחר כתב שהוא עשה ריפ-אוף לדיסני והפך את הסיפורים מהגרסה התמימה של דיסני למה שהוא היום.
איזה ביקורות מטופשות, כאילו הם רצו דיסני.
לא, גם כאילו, בואו אל תפסו את הפואנטה בענק, לדבר על תמימות של דיסני, כשהוא כאילו מדבר איתכם על, זה לא היה תמים, זה משרת אג'נדה, כאילו בואו. לא זה תמים ולא זה תמים.
כן, לא, ברור. טיפשות.
way to not get the film.
לגמרי, כאילו. זה כאילו עבר להם על הראש, זה ממש, ממש. תוכש. אוקיי.
Okay. בקיצור, אז בואו נדבר על הסרט.
אוקיי.
נספר קצת רגע שהסרט הוא... נטל, את רוצה לספר את הסיפור של הסרט?
לא, אתה רוצה לספר את הסיפור של הסרט.
רק בקצרה. רוב הסרט הוא באנימציה, הוא עם קצת לייב אקשן, בהתחלה, באמצע ובסוף. יש בעצם הסיר ש...
ויש ספרינקלינג של לייב אקשן, ויש בק דרופ.
כל הזמן, נכון.
שהוא כאילו... יש צילומים כאילו, אז זה כאילו... זה חי בתוך זה גם עם עלילתית, זה רק בהתחלה באמצע ובסוף.
ויש רק פעם אחת שדמות לייב אקשן מדברת עם האנימציה, שזה הזוג הלבן הזה. שזה הדבר הכי משעשע בסרט.
לא, למה? יש גם במועדון לילה.
קטע מעולה, אבל הם... טוב, שנייה. אז בקיצור, אז יש חבר'ה שרוצים לברוח מהכלא, ויש חברים שלהם שבאים להוציא אותם מהכלא.
אחד מהחברים זה ברי ווייט.
נכון, אחד מהחברים זה ברי ווייט, ואחד מהחברים זה פיליפ תומאס, כאילו שרוצה לצאת מהכלא שהיה כאילו במיאמי וייס.
בגלל זה הוא היה מוכר לי, השתגעתי. אוקיי, אוקיי.
ומי שמספר את הסיפור זה סקטמן קראדרס, שהוא...
כן, נכון.
הוא מהניצוץ, הוא ה...
נכון.
אבל הוא גם דמות שחורה מאוד אהובה וידועה בשנים האלה. בגלל זה כאילו, אני הופתעתי נגיד לראות אותו שם ואת ברי ווייט וזה.
אני גם הופתעתי לראות.
אני אחזור שנייה, אני אגיד שעניין אותי אחרי שראיתי את הסרט, שהוא מטורף בעיניי, עניין אותי לדעת מה השחורים חושבים על הסרט.
כן.
וראיתי שרוב השחורים...
מתים עליו.
מאוד אהבו את הסרט. אמרו שהוא תופס במדויק רעיונות ווייבים, ושזה הפתיע אותי. אני הייתי בטוח שגידו כאילו, אתה בחור לבן, מה אתה נלחם בשבילנו?
זה שראיתי, זה היה לא בדיוק אחיד בין השחורים.
אני קראתי ושמעתי הרבה, ורובם, רוב מי שקראתי ושמעתי, ממש אהבו את הסרט.
אני ראיתי שזה חלוק. אבל ראיתי שריצ'רד פרייר אהב, אבל היו גם כאלה שפחות אהבו.
אז הסרט, קודם כל יש לו את אחת הפתיחות הכי טובות בעולם.
עם השיר?
אתה רואה דמות מצוירת, לא, אתה רואה דמות מצוירת, ממש הפריים הראשון, דמות מצוירת, מסתכלת עליך, ואומרת לך, fuck you, כאילו ככה הסרט מתחיל.
דמות מצוירת שחורה.
כן.
fuck you.
הוא מתחיל לספר לו את הסיפור, והוא בעצם מספר לו את הסיפור על ארנב, דוב וברר רביט,
וכמובן שאנשים במכונית, שזה שאמורים להציל אותו, הם כאילו, זה נרמז ש... מיאמי וייס הוא הרביט.
ברי ווייט
הוא הבר.
הוא הבר, בדיוק. כן, טוב.
הם כאילו, זה כאילו עליהם, אבל שלושתם פה חברים, שלושתם פה, התפקיד שלהם זה פשוט לעשות מייהם ולשלוט ולהשתלט על כל הפשע. הם משתלטים כאילו בעצם על...
עולם הפשע, כן.
עולם הפשע.
והשוטרים.
והשוטרים הם כמובן לבנים, והם טיפשים במיוחד, מושחתים וטיפשים במיוחד, אבל אני חושב שהדברים הכי מעולים כאילו בסרט, זה דווקא הרגעי צד. יש
נכון,
למשל
אני
קטע,
מסכימה איתך לגמרי.
יש קטע עם אם חד הורית,
כן.
ומקק, שכל פעם היא בבדידות, וכל פעם המקק מגיע והיא מנסה לרדוף אחריו, ואז בסוף היא מפסיקה לרדוף אחריו, כי כבר... אין לה כוח, ואז כאילו הם הופכים להיות חברים, והם שותים וחוגגים ושותים, ואז הוא עוזב, כי האוכל בפחים במקומות אחרים יותר טובים וזה, ואז מגיע אכברו שנק כזה, שאומר שהוא שמע שמלקום עזב, מלקום זה האכבר, ואז היא יורדת בו בין העיניים. עכשיו, אני אוטומטית חשבתי שהיא יורדת לו בין העיניים, כי הוא אכברו וזה, ואז היא אומרת, כי היא לא מסוגלת לסבול עוד פעם כאב.
I know I ain't pretty, but that's not why my man left. That leaving left me alone and lonely and hard to sleep. That's how I meet Malcolm the cockroach. First time we meet, I chase him all over the place and try to squash his long-legged black ass. But Malcolm, he was cool. Night after night, Malcolm remains cool. After a while, it gets like I miss Malcolm if he don't show. And when he does, I don't try too hard to hurt him. And he don't try too hard to run. It wasn't long before we stopped fighting and started talking and drinking and partying.
אתה רק בשלב הזה הבנת שהיא מדברת על הבני זוג שלה?
לא, ברור שהיא מדברת על הבני זוג שלה, זה לא משנה.
כי לא יודעת אם זה השלב שהבנת, כי כשאיך שסיפרת את הסיפור הזה, אני לא חושב שהשומעים מבינים שזה. זה עשוי לחלוטין, היא מספרת לתינוק שלה, על כאילו כנראה למה היא אם חד-הורית, כי כאילו נמאס לה מהכאב.
מהגברים.
של כל הזמן האכזבה מהגברים. עכשיו כאילו זה מטורף, כי קודם כל זה נראה מאוד מרשים.
נכון.
זה מאוד ויזואלית, סטרייקינג, וזה כאילו מין רגע שקט יחסית, או גם כמה האסתטיקה של זה היא שונה, וגם כאילו זה פתאום רגע נוגה כזה, לא נוגה אבל עצוב, נורא עצוב, נוגה או לא, אבל עצוב כאילו של אישה מספרת לתינוק שלה למה, למה היא מגדלת אותו לבד אסנשלי, ואיך נמאס לה כאילו להיפגע, וכאילו היא מתארת, וזה ברור שהגברים שלהם שחורים, והם מתוארים כמקקים וכאחברושים, אז כאילו ישין, אין מישהו אחד בסרט הזה שיוצא טוב כמעט.
וגם הכל... גם הלבנים, כאילו, כולם, כולם, כולם.
בוודאי שגם הלבנים, הם בעיקר, כאילו זה הכל כן. קריקטורות נורא 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 מוקצנות. זה מעניין מאוד.
זה באמת היה אחד הקטעים היפים בעיניי.
זה, זה הוא וה... מאוד מאוד בולט, הוא מאוד מאוד בולט, הסצנה
והזוג
הזאת.
והזוג הזה...
הזוג גם, סצנה מטורפת. הדוב והאימא החד הורית, אלוהים יודע למה, משודחים על ידי השואל.
כן.
בסצנה דתית הזויה.
והם באיזושהי מסיבה, באיזשהו
מועדון. והם הולכים למסיבה,
ואז
כן.
ואז הם רואים זוג בלייב אקשן, זוג לבן.
זוג יאפים מה-70, לא יאפים, כי לא היאפים ב-70, אבל כאילו מאוד, אובייסלי עשירים, סחים.
והם יותר לבנים מהקירות.
במיוחד כסרט מאוד שחור,
הסרט, כן, שום דבר לבן,
העיצובים שלו, כאילו גם כשדברים מתרחשים ביום הם נראים מאוד
חשוכים,
שימוש בהרבה שחור.
אחד הרגעים הבודדים שבהם יש ממש אינטראקציה בין דמויות לייב אקשן לדמויות מצוירות, והזוג זה נורא מצחיק האמת, זה היה אחד הקטעים שפשוט הבודדים שצחקתי בכל רם.
לא, זה מערכון מוצלח, זה פשוט מערכון מאוד מוצלח.
שהיא אומרת להם, אוי, איזה יופי שבאתם, אנחנו מנסים כבר הרבה זמן להכניס שחורים.
להכניס זוג חברים שחורים לסביבה שלנו, תמיד רצינו שחורים, ואתם נראים מדהים, וגם את רוקדת משהו. נכון שהיא רוקדת יפה, מוטי? ומוטי כזה, כן. כן, כן,
הוא כל הזמן עושה, כן, מאוד יפה, מאוד יפה, והיא אומרת, והסמלה שלך כזאת צבעוני, כן, מאוד צבעונית, מאוד צבעונית.
יואו, אנחנו כאילו רק לובשים כל הזמן לבש, אבל אתם פשוט הולכים על זה, בצבעים שלכם, והצעקות שלכם, והוואו.
זה היה ממש מוצלח, הקטע הזה. זה היה הקטע האהוב עליי.
You know, it was really nice to meet you. You really look terrific, doesn't she? And you know, not only do you look terrific, but you dance terrifically. I mean, Herbert thinks you dance terrifically, but...
Yes, you dance terrifically.
He's too embarrassed. Well, you know, the funny thing is that we've always talked about having black people.
Yes, it's
club.
Finally, it's very nice to have...
But I mean, now that you're really here and everything, it's just incredible, isn't it? I mean, tell her.
Yes, it's incredible.
יש, זה קורה יותר מקדימה, אני חוזר אחורה, אני סתם אלך לכמה סצנות, כי באמת אנחנו לא נדבר עכשיו על כל הסרט, אבל אני, טוב, אחרי זה נגיד אם אנחנו ממליצים או לא, אבל יש שם דמות שהם רואים כשהם עוברים שלושת החברים, אז הם רואים דמות שמחפשת בפחים של האנשים הלבנים, ומתלהבת מזה שלבנים זורקים דברים שלא צריך לזרוק. והיא מספרת את הדמות הזאת שהיא לא מסתכלת ללבנים, כשהלבן בא, הם מורידים את הראש. ואז כשהם עוברים לידו השלושה, אז שניים כזה ממש... נגאלים, ואחד אחר אומר שצריך לוותר לו, כי אבא שלו היה עבד, ויש אנשים שזה לא עובר להם. בואו רגע נדבר בעצם על איפה, כי פעמיים
רגע,
פה...
רגע, רגע, היה רצתה להגיד משהו.
אני חושבת שזה בעיה של התקופה, ולא בהכרח רק של אלף בקשי, זה שהדרך להביע סוג של מרד, או סוג של מופרעות ושחרור וזה, זה תמיד דרך מין, וזה תמיד דרך נשים.
כן, על חשבון הגוף הנשי. הגוף הנשי הוא מופקע. הוא מופקע כעלילה, הוא מופקע כפאנצ'ליין, הוא מופקע כדרך להתנקם, דרך הגוף הנשי אתה מתנקם בבעליו של הגוף הנשי, שזה הבן זוג שלה, זה תמיד כאילו עובר דרך הגוף הנשי כדי to get a punch. אתה משפיל גוף נשי, אתה ממסחר, אתה, איך קוראים לזה? אוסף פטישיזציה, כל הדברים האלה עוברים דרך הגוף הנשי.
נכון, כי זה כאילו, אני מבינה שזה בא מתוך הרוח המהפכנית, אבל כאילו, אין לכם מספיק דמיון לחשוב על דברים אחרים חוץ מאשר סקס וסקס נשי, כאילו, והדבר, וזה במיוחד בעייתי מבחינתי, ופה אם אתה רוצה גם אני יכולה לחזור ללטינים, זה במיוחד בעייתי, כי זה סרט שאמור כאילו לדבר על על שחורים ועל שחורות וזה וזה, ושוב פעם הקשר הזה עם המין, זה גם סוג של סטריאוטיפ כזה בעייתי.
כן, א', אני מסכים איתך, אמרתי, אני חושב...
אבל זה היה מקום שבו החברה הייתה. בשנות ה-70, מעמד האישה היה חרבנה גם בתרבות השחורה, ועד היום בתרבות השחורה יש ייצוג מאוד מאוד בעייתי של נשים שחורות.
נכון, אבל אני יהודיה ואני לא סולחת ולא שוכחת.
א', אני מסכים איתך, זה מה שאמרתי קודם, שאני חושב שבאמת הייצוגים פה הם לא רק פה, בכל הסרטים, אני ראיתי את הסרטים שלו של שנות ה-70, ראיתי כמה.
שתבינו, הוא שלח אותנו לראות קונסקין כל יום בשבוע, אמר כבר ראיתם קונסקין,
אז אני ראיתי את כל הסרטים.
בזמן שאנחנו לא ראינו קונסקין, הוא ראה את כל הקטלוג של רף בקשי.
אני כל כך התלהבתי מקונסקין, שהספקתי לראות עוד ארבעה סרטים תקופה הזאת, שבאמת כל מה שהוא עשה בשנות ה-70, ואני אומר, אני חושב שהסרטים שלו היו מעולים אלמלא הבעיה הזאת, שהיא בעיה שמאוד צורמת, אתה לא יכול להתעלם ממנה, היא מאוד צורמת.
אבל זה יותר צורם בגלל שזה קשור לשחורים, לתרבות של שחורים, זה ממש בעייתי מבחינתי,
אני לא חושב.
זה עוד אחד מהסטריאוטיפים.
אני חושבת שגם קשה כאילו העניין המבאס הזה של, אתה מתלונן על, ואתה מביא לבמה ביקורת חברתית, סוציאלית, כאילו על, אתה עושה רפרזנטציה, אתה מרים כאילו מיעוט, אתה כאילו ממרכז, אתה בועט, אתה זה, וכאילו, ועדיין אתה חוטא בדיוק במה שאתה, כאילו כלפי, כלפי מיעוט אחר, לא מיעוט, כן? חצי מהאוכלוסייה, אבל אתה עושה את זה, אתה לא יכול מבלי להשפיל צד, כאילו, אתה לא הרמת פה אם אתה עדיין משתמש בכלים דקעניים נגד נשים, זה מבאס, כאילו כל האמירה המרדנית שלך חוטפת, כאילו הדחוף לפנים מעצמך, כאילו גול עצמי. Anyways.
רגע, אז בואו נחזור לשתי נקודות שבהם בעצם אנחנו חוזרים גם לסיפורים שמופיעים בסרט של דיסני.
אוקיי, אני לא יודעת אם זה להגיד בסוף או עכשיו, אבל בהתחלה לוקח זמן, כאילו מלבד זה ששלושת הדמויות מוגדרות כברי רביט וזה.
למרות שהם אומרים ברדר.
הם אומרים ברדר, אבל אנחנו ישר ידענו, גם היה לנו את הקונטקסט של גיא, שכל יום ראיתם כבר. ידענו כאילו מה זה עושה, אבל מלא זמן אתה לא רואה את הקישור. ואז באמת יש שתי סצנות שהן אחת לאחד, ואז גם אתה כאילו אומר, רגע, וזה הכל לייב אקשן עם ציורים, כאילו, אוקיי, I get what you did here, אהבתי. תגיד, מה היה הסצנות?
אחד זה שכאילו רוצים להרוג את הברי רביט שם אצל, בשלב הזה זה אצל המנהיג כנסייה, הוא גם אנטי הכנסייה השחורה שהרבה אנשים יש להם בעיה איתה.
שהוא גם, כאילו זה הכנסייה השחורה, אבל אובייסלי שהיא כאילו, מי שמנהיג שם הוא כזה סוג של מאפיונר, וכאילו הכל נורא מוכלך ונורא אלים, וכאילו תשע.
ואז הוא כאילו אומר,
תופסים אותו, והוא אומר לו,
כאילו, אני הולך לתלוש לך את הראש, כן, תתלוש לי את הראש, רק אל תזרוק אותי מהחלון
הפתוח פה, לרוב שאני אתנהד, אפול על המדרכה ואשתתח, הוא אומר, אני אשרוף אותך, כן, תשרוף אותי, תחנוק אותי, תתלה אותי, רק אל תזרוק אותי מהחלון הפתוח פה, שאני לא אתחזק על הרצפה. וכך חוזר, וכמובן שהוא כמובן זורק אותו מהחלון, והוא נוחת ישר לתוך פח, ואז הוא אומר, אני נולדתי בפח.
כן.
עכשיו פה לא משנה כאילו איך זה קורה, שוב, תראו את הסרט אם אתם רוצים, ואז, ואז כאילו מגיע הסוף, ובעצם כולם אמורים לבוא להרוג את הארנב, הארנב בא לצפות בדוב בקרב, והנה במקום שהוא יישב שם, הוא שם שם טרביט, בעצם ארנב עשוי מזפת.
זפת, שמוצב ואז אחד לאחד אותו דבר, עם העיני כפתור והזליגה הזאת, הוא ממש מוצב ברפרנס ישיר.
ואז באים כל הרעים, ומנסים כאילו לחסל אותו.
לרצוח אותו. כן, מסתבכים בתוך הזפת.
ולא יכולים לצאת, והם כולם הופכים להיות טיסת זפת אחת גדולה. ככה בעצם הם מסיימים כאילו. אתה לא יכול להגיד על הסרט הזה שהוא נוסטלגי. אתה לא יכול להגיד על הסרט הזה. קודם כל, איה קיבלה את הארנב המטורף שלה, היא רצתה ארנב פסיכופת, הנה ארנב פסיכופת.
לא רציתי, מי אמר שרציתי?
הנה ארנב פסיכופת.
כן, זה נכון.
כאילו, העובדה של לקחת את הרעיון של הסרט עם הסיפור מסגרת, ואז כאילו להכניס בפנים את הפסיכופתיות כאילו... ולקחת את זה הכי רחוק, אבל עם זאת, אמרתי לכם, הדברים שקראתי, שאנשים דיברו בעצם על זה שמה שהוא מכניס לפה זה שבעצם אין הרבה הבדל במצב של השחורים בתחילת שנות ה-70, בגלל שהכלא זה המטע,
כן.
והשחורים בסיפור הם בעצם השחורים של הגטאות, שהם סוג של עבדים של העולם החדש, כן. כאילו שנוצר.
כן, כן.
וחשבתי שזה עשוי... קראתי על זה במקרה, אין לי מושג אפילו איך הגעתי לזה, וראיתי את זה, ואמרתי...
אף לך מוח.
ממש, כי... א', צריך לומר, זה סרט מאוד מיוחד, לא ראיתם סרטים כאלה,
לא,
זאת אומרת,
לא.
זה סרט מאוד מיוחד, גם מבחינה ויזואלית, הוא מדהים בעיניי. אני, מבחינה ויזואלית, אני ממש הייתי עמום, אני חושב שהוא
אתה
פשוט...
אתה הגדרת את זה בהתכתבות מולי, כמובן, אני התעלמתי, והוא פשוט שלח 20,000 הודעות, בין כבר היית וכבר היית, היה לו 20 הודעות שמתארות את ההתלהבות שלו, אז אתה הגדרת את זה... כהאנטי דיסני מבחינת סגנון האנימציה.
לחלוטין.
כן.
לחלוטין. חוץ לזה שאני חושב שהוא הרבה יותר טוב משירת הדרום.
אוי!
טוב.
אוי, האם גיא מצא לו דוד חדש?
אז אני גם בהחלט חושב שסרט...
טוב, אנחנו לא עושים פודקאסט על
רל
בקשיקאסט.
אני רק אגיד שמבין הסרטים שראיתי, אם אתם רוצים לראות סרט שהוא הכי נורמלי מכולם, אבל הוא עם זאת עדיין מופרע, ושהוא מאוד מאוד מיוחד, כמו הסרטים האחרים של רב בקשי, אז תראו את וויזרדס מ-1978. פחות תצבנו שם על הייצוג הנשי.
אין נשים, אה?
טוב, יש נשים ויש פתמות, אבל... אני לא חושב שהוא ראה אי פעם אישה בלי פתמה בולטת. אני פשוט חושב שהוא לא יודע שאפשר
אולי הוא כל הזמן מדליק את המסגנים לפני כל פעם שמזמין נשים להיפגש איתו.
נראה לי שהוא לא יודע פשוט שאפשר אחרת.
כן, אתה יודע שיש כפתור אוף, כן?
אבל באמת זה סרט בעיניי מדהים.
אני לדעתי ראיתי את שר הטבעות.
וגם קונסקין הוא יוצא מהכלל. שר הטבעות הוא הכי חלש, ממה שראיתי.
אני חושבת שאותו ראיתי, ואת פריץ החתול, כשהייתי ילדה. אני לא באמת זוכרת.
אני לא זוכרת אם ראיתי את פריץ או לא.
סרט מומלץ מאוד גם.
סרט מאוד מרשים. אני יש לי בעיה כאילו, שבקשי לא יודע לערוך את עצמו. הוא לא יודע, כאילו יש לו מלא מלא רעיונות טובים, והוא שופך את הכל ביחד עם רעיונות פחות טובים, פחות מהודקים, זה נראה נורא כמו עבודת גרילה כזאת, לעשות, שפשוט הסרט משעמם, והוא כל כך רועש, שאני כל הזמן, לקח לי לראות את הסרט של שעה ו-20 דקות, לקחתי לראות אותו 4 שעות, כי כל פעם כאילו איבדתי עניין, זלגתי עם המוח שלי למקומות אחרים, וצריכה לחזור אחורה.
אני לחלוטין מסכימה איתך.
וזה מבאס אותי, כי כאילו הדברים היפים בו הם באמת מאוד יפים, הם מאוד מרשימים. גם הדברים השגויים בחלקם שהתנגדתי אליהם, עדיין מאוד הערכתי את האסתטיקה, מאוד הערכתי את הרוח החתרנית והבועטת, מאוד הערכתי את מה שהוא עושה, כאילו באמת, כאילו זה מצחיק גם, בגלל שעשינו את זה כחלק מקונטקסט, שכל היום ראינו את שירת הדרום, אז הבנו ישר את הרפרנסים, לבד לראות את זה, אני חושבת שזה פחות שווה, כי אתה אז אתה באמת לא מבין מה הוא עושה פה. Mm-hmm. אני חושבת שזה סרט משלים יפה. לא רוצה להגיד את זה לגי, שלא יעלה לנו לראש, עם כל השיעורי בית שהוא נותן לנו. אבל זה סרט מאוד יפה לראות את זה בקונטקסט, באמת בקונטקסט של הקבלה, של שירת הדרום, ואיך כאילו באמת לבעוט בזה, ולהתנגד בזה, לזה... אבל לקחת את זה הכיוון השני, ובאמת שירת הדרום זה סרט של פרספקטיבה, של איש לבן על סוגיה שחורה שאין לו שום קשר אליה, וזה ניכר, מתבסס על ספר של סוגיות שחורות שאיש לבן אסף, וכן היה לו איזשהו קשר אליהם, ולכן הן טיפה נחשבות יותר מקובלות על ידי אולי הקהילה השחורה מקבלת אותם במידה, ואז את הסרט הזה, שזה גבר לבן שגדל בתוך אוכלוסייה שחורה, וזה הפרספקטיבה שלו, וזה גם נורא ניכר שזה נעשה בשיתוף פעולה עם יוצרים שחורים, והריס עשה את זה בשיתוף פעולה עם שחורים, ושירת הדרום לא נעשה עם שיתוף פעולה של שחורים, וגם לא היה שיתוף פעולה של יהודי. שני הדברים האלו שנזרקו החוצה, ויכלו להביא פרספקטיבה, וניסו להביא פרספקטיבה נכונה יותר לסרט, כדי שהייצוג בו יהיה יותר הוגן, פחות פרופוגנדי, פחות בעייתי, ולא. אז כאילו כן מעניין לראות את זה. בסדר, גיא הצליח לו, פעם אחת קורה שהצליח לו, הגם שהצפייה עצמה הייתה קשה, הייתה קשה, היא לא הייתה, היא לא צפייה קלה.
אז זהו, שאני פחות צלחנית לגיא, אני פחות צלחנית לגיא.
אבל זה בגדול נכון.
נכון, אני תמיד כועסת על גיא, על זה שאתה מעביר אותי את הדברים האלה. לא, אני פשוט מרגישה, אין מספיק דברים מבחינתי, באמת שני הקטעים שדיברנו עליהם, עם האמא החד-הורית, שזה אגב בא בקונטרסט מוחלט לכל הייצוג הנשי בסרט, לכל הייצוג הנשי האחר בסרט, האמא החד-הורית. אני מסכימה איתך, נתתי שזה היה משעמם, והטוב שזה לא עלה לי, כאילו לא איזן את השעמום שלי, אני פשוט, זה ממש הרגיש בחלק מהמקרים פשוט כמו רעש. בוא נחזור רגע לאיך זה מתקשר להפצה של שירת הדרום.
זה לא מתקשר, זה מתקשר לזה שההצלחה הגדולה, הקשר הוא שחוץ מהקשר של הסרט, ההצלחה הגדולה של 72 היא בעצם מה שגרמה לו להגיע לסרט הזה.
אוקיי, הבנתי. אבל אז למה דיסני, אם הייתה לזה באמת הצלחה, אז למה דיסני, שאתה אומר שהייתה יותר גדולה משל הגיעה בסיבוב הראשון?
לא, לא בסיבוב הראשון, ברירנס.
לא, ברירנס.
ברירנס.
בהוצאות okay. המחודשות.
אז למה בעצם לגנוז אותו?
או.
או.
אז הוא יוצא עוד פעם ב-1980, ואז אחרי זה, אייזנר לא רוצה, אייזנר מתמנה, יש את כל הסיפור, סיפור מעניין שקורה בשנות ה-80 בכלל בדיסני. דיסני חברה פצועה לחלוטין, ואייזנר מגיע להציל אותה. הוא רואה את הסרט, הוא מחליט שיש יותר מדי סכנות בסרט, הוא לא רוצה להוציא אותו יותר, לא במדיה ביתית ולא כלום. אבל אז הוא מקבל מתנה בצורת אטרקציה שקשורה לסרט, ואז אטרקציה לדיסנילנד. ואז ב-1986 הסרט יוצא עוד פעם, הוא מקבל פרימיירה מחודשת באטלנטה לכבוד 40 שנה לסרט, ויום הפרימיירה מוכרז כיום שירת הדרום בג'ורג'יה. אבל זאת הפעם האחרונה שאייזנר או הבאים בתור אחריו מסכימים שהסרט יצא בארצות הברית. בעצם אחרי 1986 הסרט לא יוצא יותר להקרנות בארצות הברית בכלל, לא יוצא בשום מדיה ביתית, לא, אין אותו בדיסני פלוס כמובן, פשוט כאילו לא קיים. בקיצור, אז באנגליה זה יצא פעמיים ב-VHS במהלך השנים, וזה יצא בלייזר דיסק ביפן, וזה הוקרן ברחבי העולם גם בטלוויזיות מדי פעם, בבי-בי-סי זה הוקרן עד לפני 15 שנה, אז זה הוקרן פעם אחרונה, אבל בעצם ב-15-20 שנים האחרונות אין כמעט אפשרות לראות את זה באופן חוקי, או לרכוש את זה באופן חוקי.
וופי גולדברג חושבת שהם כן צריכים להוציא אותו.
נכון, היא אמרה ב-2017 שהיא מוכנה לעשות הקדמה לסרט, שיסביר כאילו מה לא נכון בו, ומה היה האמת וזה, אבל זה לא משנה, הם פשוט ברוכים ממנו כמו מחבית אבק שריפה.
טוב, חבר'ה, אתם רוצים תיאוריה?
כן.
יאללה.
ספרי לנו.
טוב, אני, התיאוריה שלי זה שדיסני רואה את עצמו כאדוד רימס. מבחינתו הוא רק איש צנוע שרק רוצה לספר סיפורים ולבדר. דוד רימס, דוד דיסני. הוא כאילו, הוא זה שמפעיל את האנימציה, הרי איך זה הולך, הוא מספר סיפור ויש את הזפ שמכניס אותנו לעולם האנימציה, האנימציה לא פועלת בלעדיו, אבל הוא מכניס אותנו לעולם הסיפור. האישה הלבנה זה, האמא כאילו הלבנה זה הקהל שלא מבין אותו, הוא כל פעם נורא מנסה ומסתחזך עם קהלים הלא עוול בחפו, הילדים הם כמובן מי שכן מבינים אותו, זה הקהל הטהור, הבר לבב, ולכן הם יכולים להבין את הכוונות הטובות ולהעריך את דוד רימס. הוא מנסה לעזוב, אבל they pull him back in, בגלל שהוא מחויב לאהבה שלו, הוא מחויב לקהל, אז הוא חוזר, אבל בסופו של הסרט, רגע, יש אולי, אני לא לגמרי סגורה על זה, אבל הפועלים בפלנטיישן, אלה שהיו לשעבר עבדים, אבל היום הם רק שמחים להישאר במטה ולעבוד, ולשיר, זה או איכשהו היה רוצה לראות את האנימטורים שלו, או איכשהו חושב שהאנימטורים שלו, מה, אתם יכולים לעזוב, לא עזבתם, נשארתם, זה התנאים, תתחילו לשיר.
הם שרים מסביב למדורה, כן.
הם שרים מסביב למדורה, וכשהם חוזרים מהמפעל, זה החלום שלו, החלום שלו, כן, אולפני דיסני האלה, והחלום ושברו, ובסוף הוא מוחזר על ידי זה ש... כן, הילד במצוקה, ולכן הוא חוזר כדי להציל את הילד, להציל את הקהל שלו, אבל בסופו של הסרט, כבר לא צריך אותו, זאת אומרת, האנימציה מופעלת מאליה, זה כבר משהו שהוא רק נשרח מאחור, ולכן הסרט מתחיל בכיסא ריק, שומעים את קולו של דוד רימס, אבל הכיסא הוא ריק, כי זה רק רוחו ששורה שם, לא צריך אותו כדי להפעיל את האנימציה.
יפה, תאורי, יפה,
יפה, אבל מעציב, בגלל שהכיסא הריק, ברגע שהוא עזב, אז האנימציה אומנם פועלת מעצמה, אבל היא חסרת נשמה, כי אין לה את הנשמה שלו.
האם יש ויכוח על העניין הזה?
ומה הסבתא?
לרימוס היה נשמה.
מה הסבתא?
תתעקש, ומה אבא? לא יודעת מה הם. האבא הוא כמובן מבקר קולנוע.
זה הסבתא הירואי, לא?
הסבתא הירואי.
אתה אמת, זה יפה, כן.
מעולה. הרוי דיסני. אני שמחה שהצלחתי בשתי שניות אלה לדפוק תיאוריה לפני שאנחנו זולגים אל תחום השבע שעות פרק.
אהבתי את התיאוריה הזאת, כן, מאוד יפה, זה יפה גם כאילו, כי כאילו הוא באמת מאמין, אני חושבת, רימוס/דיסני מאמינים בכוחם של סיפורים להציל חיים, כאילו.
נכון.
כן.
זה יפה.
זה נכון.
יפה.
אז שנדבר על מה אנחנו חושבים, נדבר על מה אנחנו חושבים על שירת הדרום.
כן, אני חושב שכבר די ברור למי ששמע עד כאן, מי שהצליח לשרוד, אני חושב שדי הבין שזה פשוט סרט ממש חלש.
כן, ממש חלש. מעניין שוב, בגלל הקונטרוורסיה, בגלל, איך הוא אומר בעברית? שערוריה, לא?
מחלוקת.
מחלוקתיות? זה מילה שאני...
איך אומרים אצלכם הישראלים?
לא, אני לא מצליחה לזכור את זה גם בעברית ברגיל. ואז תכלס הוא קצת מאכזב, כי הוא לא כזה שערורייתי. אתה כאילו מבין מה הפגם בו, אבל ראינו דברים שערורייתיים מזה, ונראה יותר. אז הוא גם מבחינת השערורייה הוא מאכזב, ואז אתה אומר, טוב, לפחות חיה אומנותית הוא בטח ירשים, וגם שם הוא מאכזב. יש כמה דברים טובים שם, אני חושבת שבאמת... דוד רימוס עצמו הוא כאילו דמות משוחק מדהים, הזיפ הזה וזיפ הדידוד עצמו הם באמת שני רגעים מאוד מאוד יפים, והאנימציה, השילובים של האנימציה עם הלייב אקשן הם נחמדים, אני פחות אהבתי עליהם מכם, חוץ למעט הרגע של הזיפ.
הזיפ והסוף אהבתי מאוד.
כן, והסוף יפה באמת, אבל להגיד שבשביל הזיפ ובשביל הסוף שווה לראות הסרט, לא, שווה יותר בשביל להיות בשיחה, שווה כדי, אם מעניין אתכם, השיחה על יחסי גזע והוליווד, אבל גם זה יש דברים יותר מעניינים.
תשמעו אותנו, תכתבו לכם ראשי פרקים,
ונשים לכם את הזיפ, ובתקווה שנצליח לעלות לצרף את הקטע של הזיפ, וחסכנו לכם כמה שעות מהחיים.
זה כאילו גם...
סתם, בזבזת אותה בשש שעות ההזנה. אבל...
אני גם זה, אני מרגישה שכאילו להמליץ את זה לאנשים, זה לשתף פעולה עם הכנוניה הזאת, קונספירציה של לגרום לאנשים לרצות לראות את זה. אני לא חושבת שזה צריך... ממש, וכאילו אני לא רוצה להוסיף לאורה הזאת של הסרט, כאילו, הסרט הנעלם, שאי אפשר להשיג. אתם רוצים להשיג, תמצאו דרך להשיג, אם ממש בא לכם לראות את זה, תראו את זה, סבבה, אני לא אגיד לכם, אל תראו את זה, זה סרט נוראי, כי אני לא רוצה להוסיף לה, זה פשוט סתם סרט בעיניי.
אבל אם בא לכם לראות את קונסקין, אז אולי שווה לכם לראות את זה. אם עשינו לכם חשק על קונסקין, אולי שווה להקדים.
אני חושב שעדיף שוב לשמוע אותנו ואז לראות קונסקין. חבל בזבז את הזמן.
לאן הגענו?
זה לא סרט טוב.
זה לא סרט טוב. סבבה. כוכבים?
יאללה. גם לקונסקין.
אוקיי.
אני אתן לזה 2.
לשירת הדרום.
לשירת הדרום, כן.
אנחנו יודעים כמה הוא נותן לקונסקין. 4.5 הוא נותן. אני שמה כסף 4.5.
אני אומרת 5.
אולי 5.
4.
וואו.
אני חושב שזה סרט מעולה. אני פשוט חושב שיש לו פגמים. אבל אני חושב שזה סרט מעולה.
נטלי?
איה? אני, זה מדהים, אני שקלתי לתת לשירת הדרום 2.5 דווקא.
וואו.
כי כאילו זה לא, למעט הנזק שהוא עושה בתפיסות השגויות של העבדות, השחרור והחיים שאחרי השחרור, העבדות ובדרום הטהור, שרק מתגעגעים עליו כשהיה כיף, כיף וסבבה. מלבד זה, כסרט הוא לא מאוד פוגעני, הוא פשוט לא מעניין, לא מלהיב. אז כאילו 2.5 על הזיפ, אני יודעת מה. אבל, כן, סבבה, איך שהייתי צריכה לתת 2. אני קראתי את 2.5 ואי אפשר לקחת. לקונסקין הייתי נותנת 4 כוכבים. וזאת למרות שאני מצאתי אותו הרבה יותר בעייתי מגיא, אבל גם מצאתי אותו נורא נורא מעניין, אז כאילו מהבחינה ההיסטורית, הוא כן כן מעניין אותי, והוא כן, אפילו שסבלתי בצפייה, מה שעניין אותי, עניין אותי מאוד, וזה כנראה התעלה על זה, ובקונטקסט היסטורי זה כן, יש איזה כן משקל וחשיבות, ובקונטקסט של... סרט המשך לשירת הדרום, אז כן, אז הוא קיבל, לפחות חצי כוכב אקסטרה בגלל, בגלל מה שהוא עושה עם שירת הדרום ומה שהוא עושה שהוא מעניין, גם אם שגוי בעיניי, בהרבה ממנו. כן.
אני לשירת הדרום גם אתן 2, אין לי מה להוסיף על מה שאמרתם, אותן סיבות, וגם אני באמת לא חושבת שהוא שווה את ההייפ שנבנה מסביבו, והייתי רוצה להוריד את ההייפ עליו. על קונסקין לעומת זאת, הייתי נותנת 2.5. אני לא חושבת...
וואו, נדיבה.
אני לא חושבת...
כן, חשבתי שתתני אחד, האמת היא לפי הדבר.
לא, לא, אני אהבתי את הקטע של האם החד הורית הכי הרבה, ואהבתי את המערכון עם הזוג הלבן, היה פשוט נורא מצחיק. וחכם. גם, וזה שני הדברים גם שהיו הכי רגישים, חכמים ויפים בסרט, אז זה, זה השני כוכבים. החצי כוכב הוא על באמת מה שאמרת, החשיבות ההיסטורית, אבל זה גם הסיבה שבעיניי זה לא סרט, זה סרט שבעיניי תלוי בהמון דברים, והוא לא עומד בפני עצמו.
חבר'ה, הייתם מראים את מי מהם לילדים?
גיא איש הילדים.
טוב, ברור שאת... את קונסקין הייתי מראה לילד בן 25. כן. אבל...
לילדה בת 25, כן.
לילדה בת 25.
שילד לא ילמד מזה.
אני שאלתי את הבן שלי אם הוא רוצה לראות את שירת הדרום, ולא היה לזה כתוביות לעברית, ולא היה לו סבלנות.
תראו איך זה התפתח, שגיא נהיה פתאום דמוקרט.
כן,
ככל שהסרטים הולכים ומתדרדרים, פתאום זכויות האדם עולות.
כי אמרתי ש... אמרתי לו שכאילו, אם הוא רוצה, הוא יכול, אבל זה לא סרט משהו, אז זה לא שהוא מפסיד. כי את הפעם השנייה רציתי לראות איתו.
כן, כמובן.
והוא כאילו לא... לא יודע, זה כל כך סרט סתם, שאתה יכול להראות לילדים, אבל יש כל כך הרבה סרטים אחרים להראות, אז למה? לא כאילו חבל על הזמן.
לגמרי.
נטלי?
לא... סביר להניח שלא. כאילו באמת אין מה לתרוח. סתם, יש פומו גם ככה, אז מיותר.
אני לא הייתי אקטיבי, כמו גיא, כאילו, אני חושבת, אפשר להראות את זה לילדים, זה לא משהו שכחי, יש כל כך הרבה סרטים אחרים. אני רק יכולה להגיד שדייוויד כן אהב את הסרט, יש לו, אני חושבת...
עכשיו או בילדותו?
עכשיו גם.
אבל יש לו זיכרונות מהילדות, זה לא אותו דבר.
אבל גם לך גיא, ואתה בכל זאת היו לך זיכרונות טובים לפי מה שאמרת.
לא זכרתי את הסרט בכלל, רק זכרתי שמאוד אהבתי אותו.
דייוויד, יש לו יותר מזה.
אז אני לא יכול להגיד שזה ממש זיכרון.
כי לדייוויד היה את הסרט ב-VHS, כי סיפרת ששחררו את זה ב-VHS. היה לו את הסרט ב-VHS, והיו לו גם הספרים. לא את הספרים המקוריים של האריס, אלא עשו ספרי ילדים שנקראו The Brer Rabbit Stories.
נכון, זה מה שסיפרתי שהיה כאילו.
וגם היה לו את הקלטות והוא גם שר.
אז הוא, יש לו, אני חושבת שיש לו חיבה מאוד, מאוד גדולה לסרט, גם הוא מודע לבעייתיות של הסרט.
הקטע עם דיוויד, אבל זה, באמת, שוב, זה לא חוכמה, זה כמו שילד שהיה ילד צעיר בסוף שנות ה-30, וראה מלא פעמים את ניצחון הרוח. אז גם, אז גם כאילו...
וואוי, נו, הנה, הגענו לקצת נגיעות אנטישם, לסיום. בניחוח אנטישם.
בניחוח אנטישם מזה. כן, אז אני לא יודעת, כאילו, להגיד לך, אני הייתי עם דייוויד, היה מאוד רוצה להראות את זה לילד שלנו, שלעולם לא יהיה, אז הייתי נותנת להם, בטח, אין לי בעיה עם זה, אני לא חושבת שצריך לצנזר כאמור.
לא, פשוט אין מה לרדוף את זה.
בגלל שאני מבינה, אני מבינה את הנוסטלגיה, לי אין את הנוסטלגיה הזאת, בטח לא לגבי הסרט הזה.
הם מתכוונים לנוסטלגיה מלראות את זה כילד, לא נוסטלגיה לדרום הגזען הישר. בואו נסיים.
לא, לא, אני דווקא...
חוץ מגיא כמובן.
אני בראש תמיד כשאני עוצם עיניים אני חוזר לפלטיישן.
אני חושבת שגם...
איך היה כיף כשהשחורים ידעו את מקומם ושרו והנעימו את זמננו. יש להם קול כל כך יפה, הם כל כך טובים בכדורסל. למה הם לא יכולים להסתפק בזה?
הם רצים מהר.
ומין הסתם בתור...
ורוקדים נורא יפה ואיך הם מתלבשים. שיגעון.
הרבה זמן רציתי להכניס זוג שחור לפודקאסט שלנו.
בנקודה הזאת לדעתי צריך לסיים.
טוב, תודה שהצטרפתם אלינו
למסע
האפי,
מסע ארוך אל תוך הלילה,
שהוא שירת הדרום. מה הסרט הבא שלנו גיא?
איקבוד קריין אנד מיסטר טוד.
אוקיי, עוד מקבץ של שני סרטי אנימציה
בסרט אחד. ואחרי זה יש לנו סרט אחרון לעונה.
אחרי זה זה עוד לא הסוף?
לא, אחרי זה יש עוד סרט אחרון לעונה.
אוי ואבוי. אוקיי, אוקיי, נשימה עמוקה. אוקיי.
עוד שני פרקים, ג'יזוס קרייסט, in the blue jeans. אוקיי, אז הצטרפו אלינו לפרק הבא שיהיה על... איקבוד קריין.
איקבוד קריין.
ומיסטר טוד.
טוב.
טוב.
יאללה.
אז נתראה בפרק הבא.
ביי ביי.
ביי.